אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי.
שלום, כאן מורשת, חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספרא לחינוך וזהות. וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי. שלום לך הרב מתניה.
שלום.
אנחנו מדברים על פרשת תצווה, פרשה שעוסקת בעיני המשכן ובעיקר בעיני הבגדים. ואנחנו רואים שהפרשה פותחת בציווי של משה, ואתה תצווה וכו' וכו'. ולכאורה, למה דווקא כאן משה הוא המודגש, לא כמו למשל, ויקחו לי תרומה? אז לא כתוב, ואתה תבקש מהם שיקחו לי תרומה.
כן, וזה כמובן השאלה מתעצמת ומתחזקת, כשבכל הפרשה אתה לא מוצא פעם אחת את שמו של משה רבנו. זאת הפרשה שמשה רבנו לא מוזכר, מתחילת ספר שמות ועד סוף התורה, עד וזאת הברכה. הפרשה היחידה שהוא לא יהיה מוזכר בה זה פרשת תצווה. וכמו שאמרת, דווקא כאן התורה מדגישה, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. זאת אומרת, אתה אליך.
אתה אבל... במרכז.
כן, אתה לכאורה במרכז, אבל השם שלך לא יוזכר. יש כאן איזה בעייתיות. ונדמה לי שאנחנו צריכים להוסיף לשאלה ולהגיד, על התשובה המפורסמת לשאלה הזאת, שהיא התשובה שאומרת, משה רבנו בעצמו ביקש לא להיות מוזכר. מכנינה מספריך אשר כתבת. כאשר הוא מלמד זכות על עם ישראל, הוא אומר לו, אני מוכן להסיר את שמי מכל התורה כולה, ובלבד שתסלח לבני ישראל. אבל כאן, אני חושב שהשאלה היא חזקה יותר. למה דווקא הפרשה הזאת? הרי יש כל כך הרבה פרשיות בתורה. היה אפשר להסיר את שמו, אם צריך, מפרשיות אחרות. אני חושב שזה מחייב אותנו התבוננות מיוחדת דווקא על הפרשה הקצרה הזאת, היא לא ארוכה, היא עוסקת בשני נושאים מרכזיים, וכאן משה רבנו יוסר שמו, ואנחנו צריכים להתבונן היטב, למה דווקא בפרשה הזאת.
האם זה בגלל שיש כאן את העמדה של אהרון ובניו? זאת אומרת, העיקר כאן זה אהרון ובניו. אז ממילא משה רבנו בא ואמר, אני לוקח צעד אחורה?
אז התשובה נפלאה, שיש לה שני צדדים. צד אחד, כמו שאתה אומר, שבאמת משה רבנו, זאת הפרשה שהכי מתבקש שהוא לא יהיה בה. זה בגדי הכהונה, זה ימי המילואים, שאומנם משה רבנו היה קשור אליהם, אבל העיקר כמובן זה אהרון ובניו. ולכן דווקא כשעוסקים בבגדי הכהן הגדול ובמזבח הקטורת, שדווקא שם הכהן והכהן הגדול צריכים לעשות אותם, אז זה באמת לא מתאים שמשה רבנו יהיה המרכז אלא אהרון ובניו. אבל יש גם צד נוסף לתשובה הזאת, שראיתי באחד המפרשים, שהוא אומר שמשה רבנו היה נעצב. למה נעצב? אני אזכה לשמש בשמונת ימי המילואים בבגדי כהן גדול במשכן, ולאחר מכן להעביר את זה לאהרון אחי. אני אעלה למדרגה הנפלאה הזאת של להיות כהן שמשרת בבית המקדש, ולאחר מכן אני אצטרך למסור את זה בקושי לא מבוטל לאהרון אחי, באהבה גדולה, אבל בקושי כן, לא מבוטל.
זה יהיה חסר לי, אומר.
זה יהיה חסר. החיסרון הזה תמון בפרשה שלנו. תראה את הכמיהה של משה רבנו, להיות במעלות הכי גדולות שאפשר, ובעצם כאן יחסר שמו, כי זה יעבור לאהרון אחי. אבל יש פה עוד משהו קטן. תסתכל על התאריך שהפרשה הזאת, כמעט תמיד הלוח השנה תהיה בה.
פורים?
לא.
זין באדר?
נכון מאוד. זין באדר. זאת אומרת, זאת הפרשה שמשה רבנו גם ייעלם מאיתנו. אז אם יש מקום לחיסרון, זאת הפרשה שבה הוא יחסר לנו.
והשנה זה יוצא פורים קטן.
נכון.
עכשיו, אני בכלל רוצה לשאול אותך, דיברנו על בגדי הכהונה. למה הפרשה פותחת בשמן הזית? צריך להעביר את זה לפרשה אולי הקודמת?
כן, גם הפתיחה של הפרשה וגם סוף הפרשה מדברים לכאורה על שני נושאים שהם לא קשורים לפרשה שלנו. האחד זה שמן הזית שהזכרת, והשני, פתאום מזבח הקטורת, כל הכלים, בטח הפנימיים, המנורה ושולחן לחם הפנים, הופיעו בפרשה הקודמת. ולמה מזבח הקטורת יצא פה החוצה? אבל בואו נלך אחד אחד ונדבר על שמן זית. תראה, אנחנו נכנסים כבר לעבודה עצמה. אחרי שהקמת את המשכן, יש לך את כל הכלים, יש לך את העבודה עצמה. אתה רוצה, לפני שאהרון לובש את הבגדים, לפני שהוא יודע איזה בגדים, לתת נקודה אחת של מרכז של העבודה. שמן הזית הזך הוא, איך כתוב במדרש, נמשלו ישראל לשמן זית. אני רוצה לתת לך מייקר, כל הסיפור הגדול הזה של הכלים, של הזהב, של הכסף, שיכול לסנבר אותנו, בסוף מתמצא בשמן הזית הזך, כמו שנסח השמונאים בחנוכה, ובוא נברר רגע מה יש בשמן זית הזה. אגב, המדרש, יש מדרש נפלא על זה, שהוא שואל, רגע, אתה אומר לי שישראל נמשלו לשמן זית, אבל כולנו יודעים שישראל נמשלו לכל כך הרבה דברים, לחלב, ליין, גפן. למים, לגפן, לתאנה, לתמר, לארז, לאגוז.
נו, אז מה מיוחד בשמן הזית?
בדיוק, אז אתה אומר לי, אם נמשלו לשמן זית, לכן שמן זית. אם נמשלו גם לאגוז, תקח שמן אגוזים, שים אותו במנורה. למה דווקא שמן זית? זה המדרש שואל בעצמו, שזה מאוד מעניין. מה עונה המדרש? תגיד, תשמע, יש משהו אחד שבאמת לא קיים בשום אחד אחר שאמרנו, לא בשקד ולא בחלה ולא בשום דבר אחר. מה מיוחד בשמן זית? תראה את לשון המדרש. מה הזית הזה? עד שהוא באילנו, הוא עוד על האילן. מה עושים כדי להוריד זיתים מהעץ? מקים אותם במקל. כל מי שראה את זה פעם, שותחים איזה שטיח גדול למטה, ולוקחים מקלות ארוכים ומקים על העץ. זאת אומרת, הוא עוד על העץ ומקים אותו. אחר כך מורידים אותו מהזית ונחבט. ומי שחובטים אותו, מה עושים איתו בגט? נותנים אותו במתכן, אומר המדרש.
קודשים אותו.
קודשים אותו, ואחר כך תוכנים אותו, ומקיפים אותו בחבלים, מביאים אבנים. ורק לאחר מכן נותן את שמנו. אני אגיד את השלוש מילים הבאות במדרש.
איזה תהליך, אה?
כך ישראל. זה התהליך, כמו שאמרת. התהליך החשוב הזה. התהליך הזה, שלוקחים אותו ומקים אותו ותוכנים אותו, אבל תדע לך, מכל התחינות האלה יצא בסוף שמן זית זך, זה לא קיים בשום פרי אחר. ולכן שמן הזית הזך פותח את פרשת השבוע שלנו, פרשת תצווה, להגיד לך שכל המשכן הזה מטרתו להוציא בסוף איזשהו משהו מזוקק של עבודת השם, ולכן הוא פותח דווקא את הפרשה שלנו.
אז מה עם מזבח הקטורת? למה הוא נמצא בפרשה שלנו ועוד בסוף כחותם?
אז אני רוצה ללכת בגישתו של הרש"ר הירש, דווקא בסידור התפילה. הרש"ר הירש שואל בסידור התפילה, אם ברכת השלום היא כל כך חשובה, והיא כל כך מרכזית ביהדות, למה היא אחרונה ב-18 ברות אתה מבקש אושר ומגשם וחוכמה?
למה לא פותחים איתה?
כן, אם זה כל כך חשוב, תפתח איתה. אומר הרש"ר הירש בדיוק הפוך. רק שיש לך את כל החוכמה והאושר שאתה צריך, ואת כל התבונה הנכונה, רק אז השלום באמת יכול להגיע. שלום לא מגיע כשאתה חלש, שלום מגיע כשיש לך הרבה מאוד מטען מאחוריך. גם מזבח הקטורת, הרמב"ן למשל, אומר שיש סוד בזה שמזבח הקטורת נמצא בסוף פרשת השבוע שלנו. ואיזה סוד גדול. אז כמובן שכשהרמב"ן אומר על דרך האמת, אנחנו כבר יודעים שכנראה קבלה. לא נבין את זה יותר מדי. אבל הרמב"ן כותב שעל דרך האמת, משה רבנו גילה סוד במזבח הקטורת, כמו שאנחנו יודעים שהוא עלה נכון לשמיים, וכל מלאך נתן לו מתנה, והמתנה הייתה הצלת ישראל בשעת צרה.
המגפה כדוגמה.
המגפה כדוגמה, בדיוק. ולכן כשהוא אומר לו, קח את הקטורת ותעבור בין המתים ותייצר המגפה, מזבח הקטורת נמצא בסוף פרשת השבוע שלנו, כי אם המטרה הראשונית היא לזקק משהו טהור, המטרה הסופית של המשכן היא להציל את עם ישראל, היא לתת אותה מקום הנכון. מזבח הקטורת הוא הסמל והדוגמה לפי הרמב"ן ליכולת של עם ישראל להתקיים לעד. ולכן הוא מנותק משאר הכלים, והוא הולך לסוף עשיית המשכן, כדי להגיד לך, בקצה, מזבח הקטורת והקטורת עצמה תציל את כלל ישראל.
אז אולי זה עכשיו יותר מובן, כי אם מדברים עכשיו בעיקר בפרשה על אהרון, מי שמקטיר את הקטורת זה אהרון ובניו, מי שעוצר את המגפה זה אהרון, אז נכון, הנה, זה ממש מחובר לפרשה הזאת.
נכון מאוד, יש פה צד אנושי, שאם הוא יביא את הקטורת באופן הנכון, אז עם ישראל יוכל להינצל.
אם אנחנו עוסקים בעניין של הכהן הגדול, כל העניין של יום הכיפורים, עד כמה הוא נרמז כאן בפרשה?
אז תראה, זה אפילו לא רמז. תראה מה קורה בסוף פרשת השבוע שלנו. וכיפר אהרון על קרנותיו. כשמדברים על מזבח הזהב, מזבח הקטורת, אחת בשנה, מדם חטאת הכיפורים, עוד פעם, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם, ואז הדגש, קודש קודשים מול השם. ואתה אומר לעצמך, ביום הכיפורים יש הרבה עבודות שנעשות לא רק על מזבח הקטורת, גם על הפרוכת, גם קודש קודשים. למה מדגישים פה את זה? ובאמת זה נראה לא מחובר לכלים ולעשייה שלהם והכל. תראה, יש בעיה במשכן. והיא בעיה מובנית, דווקא בגלל התרומה הגדולה של כלל ישראל למשכן. תראה, פעם אחת התפללנו בבית הכנסת, בשכונה בירושלים. ולימים, בעלים של בית הכנסת רצה לתת אותו לישיבה, ואנחנו נאלצנו לנדוד לבית כנסת אחר. ואז מישהו הציע את ביתו. הוא אמר, תשמעו, יש לי מחסן מאוד מאוד גדול למטה, מואר, יפה, בואו. מה קרה כשנכנסנו למחסן להתפלל שם? מה הרגשנו? שאנחנו נכנסים לביתו של אדם פרטי. בסופו של דבר, עם כל הרצון לתת והתרומה, הוא קיבל אותנו בכניסה, הוא פתח, הוא סגר, הרגשנו שאנחנו נכנסים, זה לא היה בית כנסת של כולם. במשכן, כשאתה נותן את הכסף, את הזהב, את הנחושת, אתה בטעות יכול לזהות, רגע, אולי זה הזהב שאני נתתי, אולי זה הכסף שאני נתתי. אדם יכול להרגיש שזה שלו. ההרגשה שזה שלו היא טובה, אבל היא גם מסוכנת. בסוף פרשת המשכן ועשיית הבגדים וכל הכלים המרשימים האלה של המשכן, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, קודש, קודשים הוא. אפילו הכהן הגדול, לבוש הבגדים, שעושה את העבודה הכי חשובה, ייכנס פעם בשנה לקודש הקודשים. זה מראה על המרחק שצריך להיות לנו, מצד אחד קרבה גדולה, מצד שני מרחק גדול מהמשכן, ונדמה לי שהמשחק הזה קיים גם בהר סיני במתן תורה. במשוך היובל, הם יעלו להר, משה דוחף את עם ישראל החוצה, אבל הקדוש ברוך הוא מזהיר אותו פעם אחר פעם, אל תתקרבו. במשכן יש אוהל מועד של התוועדות, ומצד שני, גם איזשהו מרחק שאנחנו צריכים לשמור. אתה יודע, כמו הפסוק, בבית אלוהים נהלך ברגש. מצד אחד זה בית, מצד שני אנחנו רוצים ללכת בו ברגש.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חבותה כאן במורשת, חבותה יחד עם הרב מתניה ידיד, לומדים את פרשת תצווה, ואנחנו רואים ממש בהדגשה, בהתחלה, שהתורה מסבירה למה הבגדים של הכהן הגדול צריכים להיות ככה מפוארים. כתוב, לכבוד ולתפארת, והשאלה היא, מה הרעיון? למה בעצם, דווקא אם דיברנו קודם על יום הכיפורים, אז יום הכיפורים הרי הלבוש הוא בגדי לבן, בגדים פשוטים. אז למה בכל השבוע, בכל השנה, צריך להתלבש בבגדים המיוחדים של הכהן הגדול?
אז כן, באמת הפסוק מזכיר, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. מטרת הבגדים, התורה כותבת כאן את מטרת הבגדים שיהיו לכבוד ולתפארת. וכמו שאתה שואל, זה נשמע מטרה קצת חיצונית לעניין. זאת אומרת, אם יש משמעות לבגדים המיוחדים שהוא ילבש, אז הייתי מצפה שדווקא הזווית החיצונית שלהם, היופי, התפארת שלהם, לא יהיה כל כך מודגש. אז באמת כל המפרשים עוסקים בזה, כשעל הפסוק הזה, לכבוד ולתפארת, הם עוסקים בעצם מה זה אומר, למה זה צריך את זה, מה המטרה. אז הרמב"ן קודם כל אומר, את הדבר הפשוט והיפה, הוא כותב ככה, שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים, ואיזה פסוק הוא מביא? כחתן יכהן פאר. יש פה גם חתן, אבל גם כהן. הוא מכהן בפאר. לא יכול להיות שחתן יגיע ליום החתונה שלו בלי לבוש מכובד ויפה. גם אם הוא לא חייב ללכת עם חליפה. אבל לפחות שהחולצה תהיה יפה, שהוא יהיה מסופר, זה חלק מהשמחה. כהן נכנס לבית המקדש, למשכן, כשהוא מכובד. כשהוא, יש לו בגדים של תפארת. אז הרמב"ן הולך לדרך לכאורה הפשוטה. אבל, א', הוא מציין גם את הנושא של המלכים. אמנם כהן ומלך, תמיד יש איזה מתח ביניהם, אבל הוא אומר, כהן בעניין הזה צריך להיות כמו מלך. ואז הוא כותב שוב על דרך הסוד, כמו שכבר הזכרנו, ואז הוא כותב ככה, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק.
הוא מזכיר את פורים.
אנחנו ערב פורים קטן, והנה הוא מזכיר לנו את פורים בפרשת תצווה, והוא אומר, מה זאת אומרת אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק? זה נכון לחשוורוש וחלילה, זה לא נכון במשכן? בוודאי שזה נכון. זאת אומרת, אתה בעצם המעמד, אתה חייב להיות עם בגדים שהם כבוד ותפארת. אגב, באמת, מה ההבדל בין כבוד לבין תפארת?
נראה שלפי מה שאמרת, שהכבוד הוא כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי המקום עצמו, המשכן, תפארת כנראה כלפי עם ישראל, הם באים, הם צריכים להתרשם מהמקום המיוחד הזה.
נכון, וזה פועל עלינו. כשאנחנו מגיעים למקום והוא נקי, הוא מסודר, הוא מצוחצח, הוא אפילו יפה, הוא אפילו מפואר, בוודאי שזה פועל עלינו.
זה מרשים.
וחלק מהכבוד שאנחנו נותנים אל המקום שבו אנחנו מתוועדים עם הקדוש ברוך הוא, המקום הזה צריך להיות מרשים יותר מהבית שלך. ולכן, כשדוד המלך, למשל, אומר, איך אני יכול לשבת בבית אבן, והמשכן, הוא ארון הברית, יושב בבית, באוהל, בבית הרזים, לא יכול להיות. ולכן באמת ההרגשה הזאת שאנחנו עם אבו באוהל ביתי, אם אתן שנת לעיניי לפפאי תנומה, עד אמצע מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. זאת אומרת, אנחנו צריכים לכבד ולפאר את בית השם.
בואו ניכנס לבגדים. הבגד הראשון הוא האפוד. מה הרעיון שלו? למה דווקא הוא הפך להיות הראשון גם?
אז קודם כל, השאלה שלך היא השאלה של רשי. רשי שואל, ואני אומר לך שזה דבר נדיר, כי אם רשי כותב שהוא לא מצא, אני מניח שהוא חיפש הרבה מאוד. רשי כותב, לא שמעתי ולא מצאתי. בברייתא פירוש תבניתו. הוא אומר, אני מנסה לחפש על האפוד. איך הוא נראה? איך הוא בנוי? ורשי אומר, לא מצאתי. ולא שמעתי. וליבי אומר לי, כשרשי כותב, ליבי אומר לי, יש לזה, כן, זה לא הלב שלי, זה הלב של רשי, שהוא חגור לו מאחוריו. זאת אומרת, יש משהו, הוא מנסה לתאר, לפי מה שהתורה, המעט שהתורה נותנת, איך נראה האפוד הזה. עכשיו, האפוד, אם אנחנו לא מכירים את הבגד הזה, ומה תפקידו, הוא בעצם סוג של, כרשי כותב, סוג של סינור, שרובו נמצא בכלל מאחורי הכהן, והוא קשור מקדימה. אבל יש לו משהו מאוד מעניין. יש לו כתפות חוברות. זאת אומרת, על הכתפיים של הכהן, על הכתפיות האלה יש שני אבנים, שבכל אבן רשומים שישה משבטי ישראל. משמות שבטי ישראל. דבר מאוד מעניין. ומה כתבת התורה שם? לזיכרון. לזיכרון למי? לזיכרון כלפי מי? מה זאת אומרת לזיכרון? הרי יש לנו את החושן. עוד רגע נדבר על החושן. יש בו כל שבט, מקבל אבן עם צבע מיוחד. למה צריך עוד זיכרון, עוד אבנים על כתפותה? הדבר הזה הוא מעניין מאוד. באמת ההבדל בין האפוד לבין החושן, ולמה האפוד מקבל זכות הראשונים בכלים, בבגדים שהכהן הגדול לובש. אז אני אגיד לך משהו קטן, זה קשור באמת להבדל בין האפוד לבין החושן. האפוד הוא הבגד שנלבש מעל החושן, ולכן בסדר הדברים הגיוני לעסוק בו, ואז במה שמתחתם. אז זה חלק מהפרשים של הפשט אומרים. אבל באפוד יש גם משהו מיוחד. האפוד נמצא על הכתפיים, אתה יודע, אנחנו שמים דרגות על הכתפיים.
משהו ייצוגי.
משהו ייצוגי מאוד. והמילה לזיכרון שמופיעה באפוד, יש מילה אחרת שמופיעה בחושן, לפני השם. האפוד הוא על הלב, כנגד הלב, לפני השם, ואילו הכתפיות האלה, האפוד שנלבש מעל החושן, גם בו יש זיכרון לבני ישראל. זאת אומרת, אם התפקיד של החושן הוא משפט, ויש לו תפקידים מאוד מאוד חשובים, יש רגע אחד של זיכרון שלעולם לא נשכח. הרי החושן הוא אורים ותומים, הוא נדלק, הוא נכבה. אבל מה קורה כשלא שואלים שום דבר? הזיכרון תמיד נמצא שם. ועל הכתפיות של הכהן הגדול יהיה תמיד שמות בני ישראל לזיכרון. ויש מחולקים. האם הזיכרון הזה הוא כלפי הכהן, על מי אתה מתפלל, למי אתה נכנס, או שהזיכרון הזה הוא כלפי שמיים.
אולי אפשר לומר, כיוון שזה נמצא על הכתפיים, זה כביכול אהרון, כן, הכהנים, הם הרי נושאים את בני ישראל על הכתפיים שלהם.
על הכתפיים, וזה נפלא. ואני חושב שגם התפילה וגם הכוונות וגם הבקשות שהכהן הגדול, כשהוא רואה כל הזמן ורואים אותו עם שמות בני ישראל עליו, יש בזה משהו מאוד מאוד חזק, שכל עבודה שאני עושה היא למען הכלל, וזה, אני חושב, מושך אותנו לבגד המיוחד הבא, שהוא המעיל.
כן, ושם זה לא רק הבגד עצמו, אלא גם הקול שלו. כן, צריך שהמעיל הזה יהיה עם רעשי רקע, נקרא לזה, כן. צלצולים.
וזה דבר מאוד משונה. זאת אומרת, כן. הכהן הגדול, והתורה אומרת במפורש, כן, שאם לא יישמע קולו בבואו אל הקודש, הוא ימות. זאת אומרת, הקול הוא מכשיר מרכזי כאן מאוד, כן. ממש גדול. וכולם שואלים, מה העניין של הקול הזה? פעמון ורימון, פעמון ורימון, כדי שישמע קולו בבואו אל הקודש. אז הרמב"ן גם פה אומר דבר נפלא מאוד, הוא אומר, זאת בקשת רשות. כשהצליל, זה כמו שאתה מצלצל בפעמון לפני שאתה נכנס, אתה דופק בדלת לפני שאתה נכנס, אתה לא מתפרץ למקום, ישמע קולו בבואו אל הקודש, יש בקשת רשות מהקדוש ברוך הוא, בוא, אני מזמין אותך, אבל אני רוצה לדעת שאתה נכנס, ויש פה איזה גם ענווה כלפי הקודש. החזקוני אומר, דבר מעניין מאוד, אני חושב שהוא נפלא, החזקוני אומר, לצורך העם, ובכלל לא כלפי שמיים, זה לצורך, למה? שכולם ידעו
שעכשיו
הוא נכנס, כן, שהוא עובר, שהוא נכנס אל הקודש, הם שומעים את הכל, הם שומעים מאיפה הוא בא, הם התפללו יותר חזק. אם אני יודע שהכהן הגדול עכשיו נכנס פנימה, זה עושה לי משהו בפנים אצלי. אז ממילא, הכל הזה הוא כלפי העם.
אתה יודע, אני מנסה לדמיין את בית המקדש השלישי, עם כל הטכנולוגיה, שכולם אפילו רואים את הכניסה של אהרון הכהן. מה זה יעשה לעם?
האם יהיו מסכים ומצלמות בבית המקדש השלישי? האם נוכל לראות בשידור חי את עבודת המקדש? האם יש איסור ראייה כשאתה רואה את זה מעבר למסך ולא ממש? אלה שאלות מעניינות שאני בטוח שאני אדרש אליהם. אני רק רוצה בעניין הזה להגיד גם את הרש"ר הירש, שזה לא רק שהעם יכוון את ליבו על ידי הכל, אלא זה סימן, ככה הוא כותב, שהוא לא נכנס לבדו, אלא עם כל העם.
יפה.
אם לא היה שום קול, אז הוא נכנס. אבל כשהוא נכנס עם רעש, הוא לא לבד.
הוא מייצג
שוב את כולם. הוא נכנס עם כולם ביחד, כי הכוח שלו הוא לא בעצמו, אלא רק עם כל העם.
טוב, בואו נחתום עם העציץ, שזה גם נכנס לתוך הבגדים, למרות שזה לא מגבעת או מצנפת, אלא משהו אחר.
כן, זה אפילו לא בגד, אני יודע אם אפשר לקרוא לזה בגד, כי זה איזשהו טס תכשיט? של זהב, בדיוק, זה יותר, זה כמו לטוטפות בין עיניך, זה איזשהו תכשיט שנמצא על מצחו של הכהן הגדול, עם שם השם יוד קי וו קי, והוא מופיע עם הבגדים. עכשיו, הציץ הזה שמופיע בעצם במקום הגבוה ביותר, על גופו של האדם, הוא לא חיצוני, זה לא כתר, זה ציץ שנמצא על מצחו, אז כולם אומרים שציץ זה כנגד המחשבה. עכשיו, ידוע גם שאסור לו להרים את היד מעל הציץ. זאת אומרת, הדבר הגבוה ביותר שיהיה לו זה הציץ, והוא לא יוכל להרים את ידו מעליו, וכמו שאנחנו יודעים, לכן היה מדרגות, כך אומרים, במנורה, כדי שכשהוא עולה, הוא לא ירים, לא יגביע, כשהוא מדליק, לא יגביע את ידו. עכשיו, מה זה כנגד המחשבה? הכהן הגדול זה כמו, תמיד אני מרגיש שאצלנו הקטנים זה כמו תפילין כזה, שאסור להסיח מחשבתו מהתפילין. כששם השם נקרא עליך ויראו ממך, הגמרא דורשת את זה על תפילין, בפועל, מה זה שם השם נקרא עליך? זה ממש הציץ. אתה רואה את שם השם על מצחו של הכהן הגדול. ולכן הדבר הזה, דווקא הכלי הזה, הבגד הזה, הוא זה שמבטא, כמו שאמרנו, על השבטים, כמו שאמרנו על החושן ועל אחרים, הוא בעצם מבטא את הכיוון שאליו הולך הכהן הגדול. שם השם נקרא לך, המחשבה שלך צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת, ולכן אגב, זה גם עשוי מזהב. זה עשוי מזהב טהור. כי שם הדבר הוא מאוד מאוד חשוב, הדיוק, וזה צריך להיות הכי מכובד, הכי מפואר, הכי שם השם שאתה יכול.
חברותה, עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב ומתניה הידיד, ואנחנו עוסקים בענייני הבגדים, ורואים שגם כאן התורה מדגישה את העניין של הלב, של חוכמת הלב. כשאתה יוצר דבר, זה לא רק סתם משהו ככה פשוט, אלא צריך לתת את החוכמה יחד עם הלב.
כן. עכשיו יש פה, אתה יודע, כולנו נתקלים באנשים חכמים. אבל אני חושב שאנחנו יודעים לחלק אפילו באינטואיציה שלנו, בין אדם שהוא חכם לבין אדם שהוא חכם לב. זאת אומרת, יש חוכמה שהיא חוכמה כמעט מתמטית.
קרה.
אדם חכם יכול לפתור בעיות שאחרים יכולים לעבוד עליהם שנתיים ולא לפתור אותם, והוא יפתור אותם ביומיים. הוא אדם חכם. יש לו חדות, יש לו חריפות, הוא ידע לפתור בעיה. מעטים יותר הם האנשים שיודעים להיות חכמי לב. ללכת בין הטיפות, ללכת בחוכמה, מבלי לשבור את הכל, מבלי לשפוך את התינוק עם המים. ואנשים חכמי לב הם אנשים אחרים. עכשיו, למה במשכן צריך חכמי לב?
צריך שיהיה מדויק.
כן, בכל במשכן.
שיהיה הפוך. אולי לא להכניס משהו מהאינטרס האישי שלך.
נכון מאוד. איך הלב שלי קשור לעשיית המנורה? עשיית המנורה צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת. והקדוש ברוך הוא בכוונה אומר, הוא אומר, אשר מלטיב לא חוכמה, אלא אשר מלטיב רוח חוכמה. מה זה רוח חוכמה? אני מגיש שזה מאוד מכוון אותנו שוב אל הלב, אל המקום של הרוח. אני לא רוצה שתביא לי עכשיו איזה אומן מהודו, שיודע לעשות מנורות יפה, ותעשה לי. אני רוצה שאתה בצלאל, אתה תעשה את המשכן, כי אותך מילאתי רוח חוכמה.
מה, הוא נותן את הפוטנציאל, הקדוש ברוך הוא, אל העוסקים במלאכה, והם מתוכם, צריך שהעשייה תהיה מלמטה, זו הכוונה?
כן, ואני אגיד שזה כמו שאתה שומע שיעור. עכשיו, אני רוצה ללמוד עכשיו דף גמרא. עכשיו, בדף הגמרא הזה יש הרבה לב, ויש הרבה רוח, ועדיין אני יכול ללמוד אותו בצורה מאוד מאוד קרירה. אני רוצה להרגיש את הלב של מי שעושה. אתה יודע, זה כמו שחבר, אני מבקש ממנו טובה, אז הוא יכול לעשות את זה עם הלב, הוא יכול לעשות את זה בלי הלב. העשייה תהיה אותה עשייה. יש חשיבות, ואני חושב שזה מה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. דווקא כשאתה עוסק בקודש, כשאתה מלמד, כשאתה עוסק במשהו שקודש, אפילו בגבאות של בית כנסת, ועד קריאת התורה, כמובן. להכניס את הלב פנימה. אתה אמרת נכון, בזהירות המתבקשת לא להכניס את עצמך פנימה, אבל את הלב שלך בהחלט להכניס פנימה, ונדמה לי שהתורה מכוונת אותנו גם איך עושים את זה. כי התורה מדברת על המושגים שאנחנו כולנו מכירים, בחוכמה, בבינה, ובתבונה, בחוכמה ובדעת, ובכל מלאכה.
מה ההבדל בין כל הביטויים הללו?
אז בואו ניכנס פנימה קצת. בואו ננסה להבין רגע אחד מה זה הדברים הללו. איך אדם שלומד תורה הרבה שנים, איך אנחנו מכנים אותו?
אדם חכם.
או אדם חכם זה נפלא, אבל יש מילה אחת שמקדימה לזה. יש תלמיד גאון? חכם. נכון, גם היה תקופה שבאמת הגאונים, היו נקראים גאונים, אבל זה מעניין מאוד. אנחנו לוקחים את הגאון כאדם מאוד 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 חכם. שם הישיבה הייתה נקראת גאון יעקב, והוא היה נקרא הגאון כי הוא היה ראש הישיבה. אבל הביטוי תלמיד חכם, שזה מאוד מעניין, אדם, אתה יודע, שכבר למד עשרות שנים, יודע הרבה.
הוא עדיין תלמיד.
הוא עדיין תלמיד. לכן המושג שנקרא חוכמה, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. המושג של חוכמה הוא מושג של לקבל, היכולת לפתוח את הלב, לקבל תורה חדשה. זה תמיד חוכמה, וחוכמה תמיד עומדת בצד הזה שאני המקבל, ואני פותח את הלב לקבל משהו חדש, מכל אדם אגב. לעומת זה הביטוי שנקרא בינה, חוכמה לעומת בינה, בינה זה כבר לקחת את כל מה שאני קיבלתי, את כל מה שאני שמעתי,
ולהתבונן.
ולהתבונן, לעשות מזה משהו חדש. כשרבי אלעזר בן הורקנוס יושב בסעודה, שבה אביו מגיע בעצם לראות מה איתו, והוא אומר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. הוא אומר דברים חדשים לגמרי. אבל גמרא אחרת אומרת שהוא לא אמר אף פעם דברים שלא שמע מפי רבו.
אז איך זה מסתדר?
איך זה מסתדר? זה בינה. בינה, הכוונה היא לקחת את כל מה שקיבלתי מהרב שלי, להתבונן בזה וליצור מזה משהו חדש. זה חוכמה, וזה בינה. חוכמה זה לקבל, בינה זה להפוך את זה למשהו חדש.
דעת.
דעת, זה הדבר המעניין מאוד. זה הביטוי הכי פשוט לזה, והאדם ידע את חווה אשתו. זה החיבור, זה היכולת שלי. זה אולי הכי הרבה קרוב לחוכמת הלב. זאת אומרת, זה לקחת את מה שקיבלתי, התבוננתי בזה, ועכשיו אני מתחבר לזה בצורה החזקה
ביותר. ומחבר את האנשים לזה. ומחבר את האנשים.
נכון מאוד. ויש גם משהו בשילוב הזה, אדם שיש לו גם חוכמה, גם בינה וגם דעת, הרי זה מה שאנחנו מבקשים, נכון? כל תפילת 18, אנחנו מתפללים, אתה חונן לאדם דעת, הוא מלמד לאנוש בינה. חוננו מאיתך, או דעה בינה והשכל, אם אתה בנוסח אשכנז, או חוכמה בינה ודעת, אבל מכוון הוא שאנחנו מבקשים את החיבור האלוקי הזה.
עכשיו, דיברנו בעיקר על הלב, על הרוח חוכמה, זה נשמע כאילו משהו שבא מלמעלה יותר, לא מתוך האדם, נכון?
נכון. אגב, זה מתחבר בדיוק למה שדיברנו עכשיו. תגיד לי, דידיה, אני בטוח שיש לך דוגמאות לזה. היה אדם חולה. אנשים התפללו עליו, וברוך השם, החלים ועברי. זאת אומרת, כשאנחנו מתפללים רפאנו, אני מתפלל לכך, יש אנשים חולים, הקדוש ברוך הוא שלח להם רפואה. מה אתה מתפלל באתה חונן אדם דעת? אתה ראית פעם בן אדם שלא היה כל כך חכם, התפללנו עליו ופתאום הוא נהיה חכם? פחות נראה לי. זאת אומרת, זה לא דבר שקורה הרבה. מה אתה מתפלל? על מה אתה מתפלל בברכת החוכמה הגדולה?
וחוננו.
חוננו מאיתך, חוכמה בינה ודעת. פתאום אנשים נהיים חכמים סביבך. איך זה קורה? נדמה לי שזה קשור לשאלה שאתה שאלת על רוח. אנחנו לא מבקשים שאנשים יהיו ב-IQ יותר גבוה באופן פתאומי. אנחנו מבקשים שאנשים יתבוננו באופן חכם על המציאות. איך נכון להתנהל במציאות
הקיימת. מה רוח המציאות?
מה רוח הדברים? אתה יודע, יש את הביטוי רוח ההלכה.
וואו.
רוח ההלכה. כן, אני רוצה לדעת, החוכמה שלי מוגבלת. בתוך המגבלות האלה, אני יכול לפעול כך ויכול לפעול אחרת. הקדוש ברוך הוא, תן לי את החוכמה, את הבינה ואת הדעת. להתנהל נכון במציאות הזאת. להתחבר לכוחות העשייה שבהם בראת את העולם. הרי העולם נברא, כן, השם בחוכמה יסד הארץ, כונן שמיים בתבונה, ובדעתו תאומות נפקע וחוכמה, בינה ודעת. אני רוצה להתחבר לכוחות היצירה האלוקיים. איך אני עושה את זה? רוח השם. לזה אני רוצה להתחבר, לרוח הגדולה הזאת של היצירה.
אז רגע, בוא נתבונן על האדם שהיה חכם מכל אדם, שלמה המלך, וכתוב בפירוש שהשם נתן חוכמה לשלמה. אז הוא זכה במשהו מיוחד.
אז תראה את ההגדרות של חוכמה, בינה ודעת, זה שלמה המלך. כן, אתה יודע, כשמתארים את החוכמה הזאת, אז כתוב, ויתן אלוהים חוכמה לשלמה, ומיד אחרי זה, הוא תבונה הרבה מאוד, והדבר השלישי, רוחב לב ככל אשר השפת הים. זה ממש חוכמה, בינה ודעת. זאת אומרת, הוא כל כך חכם, שהוא יודע להתבונן נכון על המציאות. אבל אני זוכר שקראתי את זה פעם ראשונה, רציתי לקרוא על חוכמת שלמה. אגב, אחד מהספרים החיצוניים נקרא ספר חוכמת שלמה, שמתאר את החוכמה הזאת. ואז אני מסתכל על מה החוכמה. מה כתוב? וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר. הוא מדבר על הבהמה, על העוף, על הרמס. לא הבנתי.
איפה חוכמת התורה?
אני גם יכול לדבר על הדגים. או חוכמת התורה, אני לא מבין מה קורה פה. ואז פתאום הבנתי שהחוכמה של שלמה הייתה לא רק חוכמה, כמו שאמרנו, לפתור בעיות. זה התבוננות נכונה על המציאות. מה הדגים? מה הם בעולם? מה העצים בעולם? מה שקיעה, מה זריחה? זאת חוכמה, תשמע טוב את הפסוק שמתאר שם את החוכמה. ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה. זאת הייתה חוכמה מיוחדת. זה לא חוכמה של מהנדס שפותר בעיה, זה חוכמה של התבוננות חדשה על כל מה שמתרחש בעולם.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב מתניה הידיד, ואנחנו עכשיו רוצים לעסוק באיזה רעיון של השראה. דיברנו על החוכמה, וזה ככה הזכיר את הפסוק, חוכמות בחוץ תרונה, שבעצם החוכמה היא לא רק צריכה להישאר בפנים, אלא צריך להוציא אותה החוצה, ואולי להתחבר אל המציאות של החיים?
אז כן, אני חושב שאנחנו בעצם, כמו שפעם שמעתי מהרב סבתו, הוא אומר, הוא גם כותב את זה בספריו, שסופר טוב הוא כבר לא מחפש סיפורים. הסיפורים באים אליו. ונדמה לי שזה משל מאוד מאוד חזק על החיים, שאנחנו בעצם צריכים קצת יותר להתבונן. כשאדם מתבונן מה קורה סביבו, הוא מלקט את התובנות הנפלאות שהוא מוצא בחוץ.
זה החוכמת חיים.
זה החוכמת חיים. אני חושב שלכן אנשים מבוגרים, או אנשים שעברו דברים בחיים, אתה יודע, כל אדם, הגמרא דנה שצריך לעמוד בפני אדם שעבר את גיל 70, כי היא אומרת, כמה הרפתקאות עדו עליי, כמה הרפתקאות הוא עבר, רק מזה אתה יכול ללמוד המון. אז באמת יש חוכמות, אתה יודע, אצלנו יש חוכמות אצל אומות העולם, חוכמה בגויים, תאמין, יש להם גם מה לתת לנו. אני רוצה לתת שלושה סיפורים קצרים, שאולי יהיו קשים לחלק מהמאזינים, אבל נדמה לי שיש בהם איזו חוכמה נסתרת ששווה לחשוב עליה. אחד הסיפורים שמגיע מהמזרח מספר על עיקר אחד שעבד כל חייו, ולעת זקנה היה לו קשה לעבוד, ובנו החליף אותו. ואת כל היום הוא היה מבלה בישיבה על המרפסת, מול השדות שלו, כשהבן עובד מאוד מאוד קשה, ומה הוא רואה את אביו? הוא רואה את אביו יושב עם קפה על המרפסת, ולא עובד. ולאט לאט הבן מתחיל ליצור איזושהי טינה בלב כלפי האב. ויום אחד, הבן רואה שוב את אביו יושב על המרפסת, והוא עובד נורא קשה. והחליט לעשות מעשה. הבן חשב לעצמו, טוב, האבא הוא כבר, אתה יודע, חסר תועלת, אני לא מוכן להמשיך עם זה. ועד כדי כך שהוא אומר לאבא, תשמע, אבא, אני מציע ש... תיכנס הביתה. למה אתה יושב פה בחוץ במרפסת? אני רוצה, לא רוצה לראות אותך כל הזמן, שאני עובד קשה ואתה יושב. אני יודע שעבדת הרבה שנים, אבל עכשיו, כשאני עובד, זה מאוד מאוד קשה. אמר לו אביו, תראה, אני יודע שיום אחד אני אפטר מן העולם. אבל אתה יודע למה אני יושב כאן במרפסת ומסתכל עליך? אני רוצה שאתה תראה לאן אתה תגיע. כשאתה רואה אותי, אתה לא רואה אותי. אתה רואה אותך בעוד כמה שנים. והסיפור הזה, אתה יודע, מבטא הרבה מאוד על חיים ומוות, על גלגל החיים. הבן קשה לו לראות את האבא יושב כשהוא עובד קשה, אבל בעצם אומר לאבא, אני המראה שלך. אל תחשוב שאתה לעד, אתה יודע, תמיד זה סיפור שמבטא את המתח בין צעירים למבוגרים, בין אנשים שמלאי כוח וגבורה, לבין אנשים שלכאורה כבר עשו משהו. אבל המראה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אז זה סיפור ראשון. הסיפור השני, הוא סיפור קצר מאוד, אבל אני חושב שיש לו מסר נפלא, גם היום. תלמיד לאומנויות לחימה שאל את המורה שלו, אני מקדיש עכשיו את כל השעות שלי ללימודי אומנות הלחימה. כמה זמן ייקח לי לשלוט בזה? תשובת המורה הייתה 10 שנים. גם אם תקדיש עכשיו את כל זמנך במשך 10 שנים, רק אחרי 10 שנים באמת תהיה אומן, תהיה מאסטר בנושא הזה. טוב, אז התלמיד אומר לו, תשמע, 10 שנים בדור הזה זה קצת הרבה מדי, אני רוצה קצת יותר מהר. הוא אומר, תשמע, אני אומר לך, אני מוכן להשתלט עליה מהר יותר. אני אעבוד קשה מאוד, אני מתאמן כל יום. 10 או יותר שעות ביום אני אקדיש לזה. אני מבטיח לך. אז כמה זמן אז ייקח? ענה לו המורה, 20 שנה. אם אתה לא מבין שזה לוקח זמן ואתה מנסה לקצר את הזמן, אני אומר לך, זה ייקח הרבה יותר זמן ממה שאתה חושב. ושוב, יש פה איזו חוכמה מיוחדת,
כן.
שאנחנו לא תמיד מבינים אותה.
דרך קצרה שהיא ארוכה, ודרך ארוכה שהיא קצרה.
אתה יודע, הסבלנות זה אחת המידות הקשות, ואנחנו כל הזמן מתמודדים עם הרצון שלנו לקצר דברים. הסיפור השלישי הוא גם כן סיפור קצר, שמגיע דווקא מהמזרח בהקשר הזה, והסיפור מספר ככה, סיפור קצר. שני גברים מתווכחים על דגל שמתנפנף ברוח. האחד אומר, הרוח היא זו שמזיזה פה את הכל. השני אומר, לא, הדגל הוא זה שזז, מה מרגש יותר, הרוח או הדגל? על מה אנחנו מתבוננים? על הרוח אי אפשר לראות, את הדגל אתה יכול לראות. אז אדם חכם שעבר שם, אמר להם, לא, אתם לא מבינים, לא הרוח זזה ולא הדגל זז. אתם זזים בעקבות מה שאתם רואים. והוא בעצם בא לומר להם כל הזמן את האמירה הזאת, אנחנו מתבוננים החוצה וחושבים שהדבר השני הוא החשוב. מה שזז זה באמת אתה. יכול אדם לעבור פה ולא להתרגש מכלום. אתם התרגשתם, אתם זזתם.
יש כאן נקודה בעצם שאני בא ואומר שכל העניין של החוכמה היא מביאה לי פעולה, וזה לא משהו שאני רק מתרשם.
וזה בדיוק העניין. האם החוכמה פועלת עליי, או שאני רק לומד אותה? Mm-hmm. הפסקה הראשונה באורות הקודש של הרב קוק, אורות הקודש א' א', ממש הפתיחה שלו לאורות הקודש, אומרת בדיוק את הדבר הזה. ההבדל בין חוכמות חול לחוכמה של קודש, והוא פותח את זה במילים, חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. למה? כי היא מהפכת את הרצון. היא מניעה אותך, היא מזיזה אותך. אם אתה לא רוצה לזוז, שום חוכמה לא תפעל עליך. אבל אם אתה אפילו קצת מעוניין, פיתחו לי פתח כחודו של מחת, לימוד התורה מניע אותנו. ולכן הוא אומר שאין להם, לחוכמות החיצוניות, אין להם תכונה מפעלית, פועלת. אתה לומד מתמטיקה, אתה לומד אפילו ספרות שפועלת עלינו, אתה מרגיש שאתה מתרגש, היא לא הופכת את הרצון. התורה והקודש הופכים את הרצון. לכן אגב, כשהרב קוק רוצה לדבר על אורות הקודש, על הדבר הגדול, הוא רוצה להגיד דבר ראשון, אתה צריך לדעת, אתה נע. אתה יודע, הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה, תמיד היה אומר לנו, שללמוד פירושו להיות פתוח להשתנות. אם אתה לא לומד עם רצון להשתנות, גם הפעולה שזה פועל עליך היא קטנה. ולכן הרצון שלנו להיפגש עם הקודש, ללמוד תורה, ללמוד פרשת שבוע, ללמוד אמונה, זה כדי להזיז אותנו ממקום למקום. לא הדגל זז, לא הרוח זזה, אתה זז.
נזכרתי בעוד ככה נוטריקון כזה חמוד, שחוכמה זה כוח מה. בעצם בחוכמה אנחנו מגלים את הכוחו של בכל דבר ודבר?
כן, וגם לאורך ההיסטוריה רואים, זה נתון מאוד מאוד מעניין. אתה יודע שמהפכות גדולות בהיסטוריה לא נעשו על ידי המוני אדם. הם התחילו על ידי קבוצות קטנות מאוד, מגובשות מאוד, חכמות מאוד. זאת אומרת, היכולת לפעול בתוך המציאות היא לא נובעת רק מזה שיש אדם אחד חכם, היא מכוח זה שהוא לוקח את הכוח שהחוכמה נתנה לו, מגבש סביבה עוד אנשים, וכך הוא יוצר מהפכות. ולכן, כמו שאמרת, החוכמה יש בה הרבה מאוד כוח. הרבה מאוד כוח. ולכן, אתה יודע, תמיד בהיסטוריה, המלכים, הקיסרים, רצו לידם כמה וכמה אנשים חכמים, כל כך הרבה אגדות, אגב, גם אגדות חז"ל, גם בגמרא. כל השיחות האלה שיש בין תנאים לבין הקיסרים, הרבי ואנטונינוס, רבי יהושע בן חנניה, פתאום הוא עם הקיסר, עם הבת של הקיסר, הם דנים, הם מדברים, איך זה קרה שם? כשמלך או קיסר זיהו אדם חכם, הם רצו שהכוח הזה יהיה לצידם. הוא היה אדם לעתים עני, לעתים לא כל כך, אתה יודע, לא הכי חשוב בתוך ה... אבל הוא היה הכי חכם. וזה כמובן גרם לקנאה פנימית, וזה זה בדיוק מה שקרה. החוכמה היא הכוח הגדול, ולכן כשאנחנו מבקשים, אתה חונן לאדם דעת, הוא מלמד לנוש בינה, הקדוש ברוך הוא, תן לנו את הכוח הזה של החוכמה, שנוכל לפעול בתוך המציאות.
הרב ממתניה ידיד, תודה רבה שהחכמת אותנו.
תודה.
כאן, ידידיה תנעמיה, נשוב וניפגש בחבותה הבאה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.